שלום לכולם. אנחנו הפסקנו באמצע המתח. שבט דן שולח 5 מרגלים לחקור את הארץ, לחפש מקום חדש. ראינו שהם הגיעו לבית של מיכה, לנו שם לילה אחד, ולתדהמתם גילו תופעה מעניינת חדשה שלא שערו מבותיהם. גילו שם את הנער הלוי, הוא מספר להם למה הוא הגיע לפה, ואומר להם נוכח השם דרככם. וכאן אנחנו מתחילים להרגיש איזושהי תיאור בפסוקים שהופך את זה למוזר ביותר. כל הסיפור נהיה מוזר. איפה המוזרות של הסיפור? השקט הסטוי הזה שמתואר את העיר שהם הולכים לכבוש, לעומת הבריונות, נקרא לזה, הבריונות הלשונית, המילים השבורות, הטונים של הדיבור, אתה לא יכול לקרוא את הפסוק הזה בנחת, אי אפשר. ויאמרו עליהם, מה אתם? ויאמרו עליהם, מה אתם? כי דיבור חסר, שבור. ויאמרו, קומה, מי אמר למי? קומה, נעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, מה זה אתם מחשים? הם אומרים להם, נו, והם אומרים להם, נו, בחזרה, לא מובן מין, מה הולך פה? כבוכם, תבואו אליהם בוטח, וארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידיכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. ושימו לב לביטוי, נתנה אלוהים בידיכם, מאיפה הם ימצאו את הרעיון הוודאי הזה, שבקלות רבה ננצח אותם, אלוהים ניתן אותם בידינו, הם הולכים לכרות את הענף הכלכלי, שהם אחר כך יצטרכו אותו, הם לא אכפת להם מזה. והם עושים את זה, פה פסוק י' א', ויסעו משם ממשפחת הדני, מצורעה ומאשתאול, 600 איש חגור כלי מלחמה. וזה לא רק 600 איש, כפי שאתם מבינים, זה כנראה משפחות רבות, אבל אנשים עם כלי מלחמה, 600. לאן לשלוח צבא? עכשיו זה 600 איש, הם שלחו 5 אנשי חיל, ועכשיו הם עולים כולם, נטף, נשים, ילדים, ו-600 איש חגור, זאת אומרת, זה לא כל מי שעלה פה, עלה כל השבט, רק יש להם 600 אנשים שהם עוד עשו משהו כנראה בזמן כיבוש הארץ. גם אם אנחנו מבינים ככה שזה באמת הרבה מאוד מהשבט, זה עדיין לא מסתבר, שבט דן הוא שבט גדול מאוד בכניסה לארץ, אז איפה כל השבט? כאילו, איפה כולם? איפה כולם? אפשר להבין שכמו שאמרתי, קודם כל 600 איש זה הלוחמים שעליהם הם מסתמכים בכיבוש. לכן אין להם ברירה אלא לכבוש עיר כזאת שקטה שאף אחד לא יבוא להגן עליה. הם לא באמת הולכים לכבוש איזה, אתה לחשוב, הולכים להילחם נגד איזה, זה עם שקר חזק ושצריכים צבא גדול. אז באמת 600 איש זה מה שמספיק לכל הסיפור הגדול שהם עושים ממנו עניין, כאילו הם יורשים את הארץ כיהושע בן נון. ומדבר השני שאפשר להבין, שבעקבות העובדה ששבט דן מרוכז, היה צריך להתלחץ לבין דן, בין צורה ובין אשתאול, כל הקטע המגורים שלו, הם התפזרו. זאת אומרת, אנשים הלכו לדאוג לעצמם, כל אחד דאג לעצמו, חלק הגיעו לפה, חלק הגיעו לשם, התפזרו להם. ייתכן שבתקופות יותר מאוחרות, אחרי שבאמת המחנה המרכזי הזה של שבט דן מתבסס בצפון, הם לאט לאט חברו אליהם. אנחנו ראינו את זה ממנוח שנשאר באזור יהודה, בזכות אשתו. וסביר להניח שהתפזרו בכל מיני מקומות, שינו כיוונים. אבל נתח גדול מגיע לפה. אגב, באמת מדויק שם, ויסעו משם ממשפחת הדני. אין? משפחת הדני זה נקרא. אגב, זה מאוד מעניין, שזה שבט שנקרא משפחה. נכון. אבל שמה, משפחת יהודה, אמרנו, שהוא שייך באמת, הוא לוי הרי, הוא לא יכול להיות במשפחת יהודה, אלא הוא באמת היה נשוי, או היה אמור להיות נשוי, עם מישהו ממשפחת יהודה שם. והמשפחות בבית לחם, כזכור לך, הם אנשים חשובים. היו פעם בניהם של, יוצאים משם בניהם של מנהיגים. ובכל זאת, שבט דן נקרא משפחה. כן? ממשפחת הדני. מה?
משפחה בתוך השבט?
זה לא כתוב בצורה כזאת. אחרי זה אתה כתוב, וייסעו משם אנשים מדן, נכון? מדן, או וייסעו משם משפחה משבט הדני. משפחה, אבל לא משפחת הדני. זאת אומרת, יש משפחת הדני, ויש משפחת כהן, ויש משפחת אבוטבול, ויש משפחת אשכנזי. אז משפחת הדני, יש להם משפחה כזאת חשובה מאוד. משפחה ידועה וחשובה במדינת ישראל. יש להם מפכ"ל המשטרה, הוא שייך למשפחה הזאת. אבל פה, אתה רואה, הדני של פעם זה שבט דן, כאילו זה לא... ובכל זאת קוראים להם משפחה. עכשיו, אני אגיד לך למה הורידו אותם מלהיות שבט להיות משפחה. כי... מה? כי הם... כן. ילד אחד היה לו. ילד אחד. אבל למה כתוב בני דן? אז למה כתוב בני דן חושים ולא בן דן חושים? חושים בן דן.
אבל למה כתוב
דני
לא
כתוב דן לבד? מה? הדני, אגב, זה מעניין, כי הדני, לא, אבל הדני זה כמו שם המשפחה של פרשת פנחס, ששם כל משפחות ישראל שבטי יה, שבטי יה, יש שלהם יוד קיי מופיע בשמם. אין? משפחת החנוכי, משפחת הפילי, משפחת הזה, כמו הלוויים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת באיזה מין קדושת ישראל כזה. הם באים באמת לא בשביל... זה אסקלציה, זה הידרדרות. תכף תראו את ההידרדרות, אבל מלכתחילה הם באמת הולכים לעשות את המעשה הגדול, הם הולכים לרשת את הארץ, לגרש מפה כנענים, אבל זה הכל כזה מתואר במין צורה פסדו. למה אגב משפחה ולא שבט? כי משפחה זה מצב של עזרה הדדית. משפחה עוזרת. אנשים עוזרים זה לזה. ותכף תראו את ההתנהגות שלהם, הם החליטו שהם פותרים לעצמם את הבעיה. הם מרגישים כבר לא כמו שבט, שיש לו כבוד, שיש לו מעמד, שיש לו נחלה, נחלה יש לשבטים. הם כאילו נזרקים, כאילו, תלכו. הנחלה שלהם כבושה, אף אחד לא יכול לתת להם את זה. שבט יהודה לא יעזור להם, לא רק שלא יעזור להם, אלא גם יגרש אותם מפה, כפי שתכף נראה. ולכן הם כמו משפחה. הם כאילו זזים כמשפחה, למרות שהם רבים מאוד. אגב, אחד הפירושים על בני דן חושים, זאת אומרת שהיו הרבה בנים לדן, הפוך ממה שהבנת, שיש אחד שקוראים לו חושים, אלא הם כל כך הרבה, יש לדן כל כך הרבה בנים, שאין מספיק דיו לסופרי הסתם לכתוב את השמות. אז הוא כמו חושה של קנים. יוצא אחד, יש 500, ישר. לא. אני ממשיך לקרוא. אני ממשיך לקרוא. ככה, לאט לאט, זה פרק באמת שרק לקרוא אותו, זה כבר עושה בלי הרבה חפירות. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. כי יש גם קריית יערים בבנימין. זה גבול בין יהודה לבנימין. אז מודגש, ולמה צריך להדגיש דווקא ביהודה? ויעלו ויחנו בקריית יערים, אכפת לנו אם זה כאן או שם. על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. וזה אחד הדברים, למדנו את זה כבר באחד השיעורים על שמשון, אבל שווה לחזור על זה, כי זה באמת אחד הדברים המזעזעים בתנ״ך. לא מובן, הרי אם דיברנו בשיעור הקודם על ללין וללון, שללין זה לילה אחד, ללון זה לנות הרבה, פה, כשהם הגיעו לבית של מיכה, הם רק באו ללין, כי הם רוצים לחפש מקום לגור בו, הם כבר יודעים בדיוק איפה הם הולכים להיות. הם הולכים לצפון, הרחוק. אז למה לקרוא למקום הזה שהם היו בו מחנה דן? הם ישנו שם לילה, או אפילו חצי לילה. בדיוק מתאים עד ההתארגנות לצאת מבית שמש, אזור צורה ואשתאול, הולכים רגלית, בערך 20 קילומטר, אולי אפילו פחות, עלייה קצת קשה, קריית יערים, עולים לגב ההר, ומשם מתחילים ללכת על גב ההר עד שמגיעים למורדות לבונה, מעלה לבונה ואלי של היום, צומת תפוח, כדי להמשיך צפונה. זאת אומרת, ברור שהם לא התכוונו להישאר בקריית יערים יותר מלילה אחד. אז למה קוראים לזה מחנה דן? מה צריך... ועוד, כאילו, אתה לא יודע, עד היום הזה קוראים לזה מחנה... למה? על מה? מה עשינו? תמיד אני מספר, אנחנו יוצא מכון מאיר לאיזה טיול עם לינת שטח באיזה מקום, ויבקש אחר כך שיכניסו למפות של מדריכי הטיולים גבעת מכון מאיר, או בקעת מכון מאיר. ישאלו למה. הוא אומר, ישנו שם לילה, אולי מישהו שכח שם גרביים או איזה שק שינה. קרה על שמנו, על מה? מה היה שם? שעד היום זה נקרא בצורה כל כך מרשימה, מחנה דן. אגב, מה זה מחנה? זמני. מחנה זה זמני. פה היה מחנה דן. לילה אחד ישנו פה אנשי דן. ההסבר לזה, שנתנו בפעם הקודמת, ומבינים עכשיו את הכתיבה באמת של שמואל, ואת כל הנושא הזה, זה שיש פה, יש פה איזה משהו ששבט יהודה זורק אותם, מסלק אותם, זה הרי צורה ואשתאול, זה נחלה של יהודה, זה שני ערים ששייכות ליהודה, ושבט דן צריך להתקע בין שתי הערים האלה, אפשר ממש לטייל שם, זה לא רחוק מפה, גם ממש, אני בדרכי חזרה הביתה, עובר שם ככה, יש אפילו את הקבר של, קבר דן, שיש להניח שהוא זיהוי נכון, בחוף את זה, היום זה אחת הבקעות היפות ביותר, נשאר שם לא מיושב, והם זורקים אותם משם, והנה הם הולכים, סוף סוף, סוף סוף, שכנים הולכים. הדייר שלא משלם על חשמל ומים עוזב את הבית. ואז הם מגיעים, ישנים בפארק. יש פארק ליד זה. יוצאים כל התושבים, מתחילים לזרוק עליהם אבנים, לקלל אותם, להפגין נגדם, שלטים, ו... מה הם רוצים? מה הם רוצים? לכו מפה, שלטים, לכו מפה, לא רוצים אתכם פה. והם כאן מתחננים, והוא לא הספיק אפילו לפתוח את השק שינה, האישה הספיקה לתגן איזה רבע ביצה לילד, והם באים אליהם, תנו לנו לילה אחד, לא מוכנים בשום פנים ואופן. בסוף, בסוף צריך להגיע לפשרה, זה לילה, מה הם יעשו עם כל הילדים, מה הם יעשו פה. מגיעים איתם, מחתימים אותם, אתם פה, זה רק מחנה, אתם לא מתנחלים פה. אתם הולכים מפה, והם משבעים להם, בוודאי, אנחנו נשבעים לכם, אנחנו, יש לנו מקום בצפון, הנה תראה, אנחנו הולכים לכבוש את ארץ ישראל, נו לנו לישון לילה, מה יש לכם? נו, אנשים מסתכלים על השעון שלהם, אומרים, נו, כבר 8 בערב, מה, אנחנו נריב איתם פה עד 12 בלילה? גם אנחנו צריכים קצת ללכת לישון. אז כמובן, יגבו מהם איזה תשלום, כי בכל זאת ישנים פה לילה, צריכים איזה כמה שקלים טובים על כל אדם שנמצא פה, זה שטח שלנו. וכמובן מחתימים אותם שזה מחנה דן, ויש מישהו ששופט מלמעלה, בשיעור הקודם דיברנו, אם יש אין מלך אין, הנביא לירא משיגנר, הכהן הלוי נהיה כהן, הגנב שגנב מאמא שלו, הוא זה שבונה את הפסל, הכל פה מטורף, הכל פה מבולבל, אז הנה לך מחנה דן, עד היום הזה. אז אפשר גם לילה אחד להיות במקום שהוא ייזכר לנצח. לנצח ייזכר. צלקת, ואם רוצים לראות דוגמתו בעולם הזה, זה דברים שלצערנו לא מפסיקים לרדת מהכותרות מדי פעם. הרי שבט דן זכינו, ברוך השם, שהוא חזר ארצה. ומסורת ביד אחינו מאתיופיה, שהם העדה, משקום בית הישראל, הם יש להם מסורת, וזה גם כנראה מעוגן כנראה גם במחקרים, שהם משבט דן. ואנחנו, עם הכיפות הסרוגות על הראש, עשינו עמהם מעשה קשה. למה מעשה קשה? באנו לשדה התעופה לקבל פניהם בשירה וריקודים, בני עקיבא, באו עם פרחים, וחבקים אותם, איזה כיף שבאתם, שמחה וססון. הם הגיעו לאיזו שכונה, יצאו תושבי השכונה, לכו מפה, הפגנות, לא רוצים. הנה זה, בעולם הזה. יש לקוות שנתקן. תראו למה התנ"ך סופר. תראו כמה שנים, בכלל ספר שופטים. אתם יודעים שספר שופטים, הפסוק הראשון שהבנו שהוא נועד לשנות את כל מהלך הספר, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, הפסוק הזה מחיקה 3,500 שנה. אמנם דוד המלך באמצע אחרי 350, עשירית, עשירית מהזמן דוד המלך עשה משהו, 3,500 שנה עד שזה מתגשם. אנו נהיה הראשונים, דגל מחנה יהודה, שבט יהודה עולה ראשון, וכובש את הארץ. למי כובש את הארץ עכשיו? למי? שיהיה לו הסכמי שלום לעצמו, או שהוא כובש את זה כדי שיהיה, לעם ישראל יחזור לארצו. לעם ישראל זה לא רק שבט יהודה. אז אני אומר, חלק מהתיקון הגדול, דווקא שבט דן, הוא השבט הראשון שאנחנו מתקנים בזה. הוא השבט הראשון שכשבט עולה, יש גם את שבט בני מנשה, שמתחילים להגיע, טפטופים, אבל שבט שלם שהגיע יחד איתנו, ובמכה שנייה, הנה זה מתחיל להתגשם. שבט, ספר שופטים, מתחיל לקבל את ה... אם זה ככה, סימן הדבר שאנחנו מתקרבים גם למשיח בן דוד. כי זה השלב הבא. הדבר הבא שצריך להתחיל. והמריבה הזאת, אגב, שימו לב איזה שבטים רבים פה. איזה שבטים. מה מאפיין את שבט דן ושבט יהודה? זה השבט המאסף והשבט המוביל. ומה עוד הם עשו ביחד השבטים הללו? הם בנו את המשכן ביחד. ושניהם גורי עריות. גורי עריות, נכון. אז בואו נמשיך לקרוא. אחרי שהבנו את הגודל המשמעות שיש לדבר הזה לימינו ממש, בואו נראה הלאה. ואז הם מגיעים לשם. עכשיו אתם, אני, אמנם הקול שלי לא כל כך חזק לעשות הצגות, אבל עכשיו אתם הולכים לקרוא את אחד הקטעים התנכיים היפים ביותר. אז בואו נקרא את זה, אתן לכם לשאול שאלות קצת. בסדר? בואו נראה. אז הם עוזבים את מחנה דן על הבוקר, כמובן שפקחים מטעם שבט יהודה באו לבדוק הם, האם אכן נספו את כל הזבל. כן? ויעברו משם הר אפרים ויבואו עד בית מיכה. כן? מגיעים עכשיו לבית מיכה, זה לקח להם עוד איזה יום, יומיים ללכת. ויענו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ לאיש, ויאמרו אל אחיהם, הידעתם? כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים, ופסל ומסכה, שימו לב, ארבע פרטים, אפוד וטרפים ופסל ומסכה. אגב, פסל ומסכה, לא זכור לי שזה היה בתפריט של האמא. אם אתם, נכון? אפוד זכרנו שיש טרפים, אבל פסל ומסכה זה השתכללות. פסל, נכון, נכון, נכון. היא אומרת, נכון, 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 בדיוק, את צודקת. אז הפוך, והוא עושה אפוד, והאימא עושה פסל ומסכה, והוא עושה, בדיוק, והוא יבייס אפוד וטרפים. אז הנה, יש את הכל. והם ראו את הכל. המרגלים הם מרגלים, הם יודעים כל מה שיש.
אבל הוא באמת מוסיף
על אימא שלו. כן, כן. אגב, הוא עידן את זה. זאת אומרת, רואים שהוא עידן. האמא הייתה יותר משיגנר. הוא עידן את זה. לא, אפוד יש לכהן, וטרפים זה אגדת עתידות. זה דברים של אגדת עתידות. כלי אגדת עתידות, מה שמסבירים על רחל אמנו, למה היא גנבה את הטרפים לאביה, פעם צריך ללמוד את זה יותר בעיון, להבין את זה. אז בואו נראה הלאה. הם אומרים, יש להם פה פסל ומסכה, ואפוד וטרפים, פסל ומסכה. ואתה? דעו מה תעשו. במילים פשוטות, מה זה דעו מה תעשו? אתה כבר יודע מה צריך לעשות? תוכנית, יש תוכנית. אתם דעו מה תעשו. ותכף נראה אם אתם תבינו מה הם צריכים לדעת שהם צריכים לעשות. דעו מה תעשו. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי, בית מיכה, שימו לב שלנער הלוי כבר יש בית, זאת אומרת, הוא כבר מושרש היטב, הרוויח יפה, קבל גם דירה, זה הרי אמרנו בזמנו שיש לו רק שכירות, נכון? עכשיו רואים שכבר יש לו, נהיה בעל בית. ויבואו אל בית הנער הלוי, בית מיכה, וישאלו לו לשלום, עוד פעם, נכון? חברים שלו כבר. ו600 איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים פתח השער אשר מבני דן. משפט עקום. שמים לב שהמשפט הפוך. ו-600 איש חגורים, כלי מלחמתם, אשר מבני דן, ניצבים פתח השער. הפכו את הסדר של הפסוק. כן? רואים את זה. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שמה, שהוא פסוק תקוע, באו שמה, שמה, מה זה באו שמה? לקחו את הפסל, ואת האפוד ואת הטרפי ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ו-600 האיש החגור כלי המלחמה. מישהו מצליח להבין מה נדבק פה למה? מה קרה פה? אתם מרגישים את זה או שאני ככה מקריא בחלל? לא מובן. תכף נעשה את זה עוד פעם, ככה לקריאה, לפני שנחפש תשובה. ואלה באו בית מיכה, ויקחו את הפסל, ואת את פסל האפוד, ואת הטרפים, ואת המסיכה, ויומר עליהם הכהן, מה אתם עושים? תפס אותם על חם. הכהן, הלוי, הכהן, תופס את המלחם. מה אתם עושים? אז מה הם צריכים להוציא לו? את עשרת הדיברות, ולהגיד לו, מה זאת אומרת? אתה לא רואה מה אנחנו עושים? כתוב בעשרת הדיברות. גונבים. כאילו, מה אתה עושה? לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי. אז אנחנו גם עושים את מה שאתה עושה. מה שאתה עושה גם אנחנו עושים. ויאמר להם הכהן, מה אתם עושים? ויאמרו לו, החרש. עושים לו ככה. תרגיע. אומרים לה, חרש, שים ידך על פיך. זה הרבי הזה שלהם, אתם זוכרים? בשיעור הקודם הוא היה, הכירו את כל הנער, כל הנער, הוא לא סתום את הפה. הוא לא סתום את הפה. שים ידך על פיך, ולך אימנו. אם קשה לך, זאת אומרת, מה זה שים ידך על פיך? כאילו, אם קשה לך לא לצעוק, אז פשוט תחזיק חזק לתפוקו. תחזיק לעצמך את הפה חזק. ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. תשימו לב שהם שמים משפחה אחרי שבט. ביניהם משפחה יותר חזק משבט. פה יש גם אחווה. יש פה פה אתה תהיה משפחה. פה תקבל כבוד. מה הם מציעים לו במקום כסף? אז קודם כל כנראה יותר כסף. הוא מיד עושה בערך את החשבון, מוציאה חשבונית, ועושה חשבון שאם מיכה נתן לו כך וכך, הם ייתנו לו כך וכך. אגב, הם הולכים באמת לכבוש מקום מאוד עשיר, אז כסף לא יחסר להם. ועוד עם רבק כזה, יברך אותם כל הדרך אל הבנק. ותראו מה הוא עושה. כן, מצילו שייכות, בדי, בדי. כבוד, שייכות, כסף רק ברמז. מה אתה אומר? שמה? ואינטימי, אינטימי, כן, יכול להיות. אני אומר, אבל בזווית שלהם, אתה אומר, הם ניסו להשפיע עליו, הוא לא, אתה תהיה אב בית הדין הגבוה ליהדות דן. ודבר שני, אתה תהיה במשפח, מסתכלים עליו, זה לא ככה. משלנו אתה תהיה. אתה תהיה משלנו. כן. לא, אבל פה, אז זה מה שאני אומר, דווקא פה רואים שזה לא נכון. מכאן ראיה שזה לא נכון. שאדרבה, מכאן רואים, מה שדיברנו בשיעור הקודם, שהם שבט דן, רובו ככולו כנראה, או המרכזי שבו, האחרים יטפטפו איך שהוא יגיעו, והם מתייחסים לעצמם כמשפחה.
אמרנו שהם התפזרו עם 600 איש?
אמרנו, זה אפשרות אחת. 600 איש אמרנו זה האנשים שהם לוחמים, שיש להם חרבות בידיים, ויש להם... זה מה שנשאר מכל ה-600 אלף, ה-60 אלף. שבט דן היה צריך להיות בערך 60 אלף, פלוס מינוס. אבל באמת במצוקת דיור כזאת התפזרו, ופה יש איזה מיינסטרים. אלו, לאן התפזרו, מה עשו, התבוללו, לאן הם הלכו? עוד לא, זה די מוקדם, עוד לא היה זמן להתבולל. בכל אופן, ויעלו חמשת האנשים, כן, הם לוקחים את הפסל, ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל, ויבוא בקרב העם. ויפנו, וילכו. וישימו את הטף ואת המקנה, ואת הכבודה לפניהם. יש תף ומקנה, הם מוליכים אותם קדימה. למה הם עושים את זה? כי הם יודעים שהם גנבו, על ראש הגנב, איזהו גנב הרואה את הנולד, יודע שאחרי שהוא גונב, המשטרה תבוא משטרה. אז הוא מכין את עצמם, מכינים את עצמם. שלב ב' גם למכות. שלב ג' לרצח. וידביק, כן, ובאמת מה שקורה, ויפנו וילכו וישימו את התף ואת המקנה הכבודה לפניהם, הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה, זה ממש גבעה חדשה באלי, ומעלה לבונה, הכפר לבונה, עוד איזה כפר ערבי שם בדרך, ורודפים אחריהם. הם הולכים לכיוון צומת הפוח. ויקראו אל בני דן, כן, הם רודפים, נזעקו וידביקו את בני דן. ויקראו אל בני דן, ויסבו פניהם. כן, ויקראו אל בני דן, הם צועקים, בני דן, בערים מסביב. מי שהולך שם רואה ממש, זה בקעה כזאת שאפשר ללכת ויפה, כל הערים מסביב, הם רודפים אחריהם. ויקראו אל בני דן, ויסבו פניהם. הם עושים ככה, גוף, מה זה להסיב פנים? הם עומדים עם הגוף לכיוון לשם ועושים ככה, ככה. מה אתם אומרים? ככה. זה הזים את הראש. במין איזה... כאילו, מה אתה צועק? ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? מה יש לך אתה? ויאמר, את אלוהי אשר עשיתי. מזכיר לנו את? לבן. בדיוק. את אלוהי אשר עשיתי, לקחתם ואת הכהן, ותלכו. גם את הכהן הוא עשה, אגב. אני כל לא מזכיר את זה. ומה להיות בזה? ומה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי? מה לך? טוב, צודק. באמת הם עשו את זה. ויאמרו אליו בני דן. אל תשמע קולך עמנו. אל תצעק עלינו, בבקשה. פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש. ואספת נפשך ונפש ביתך. אמרו לו, בוא תשמע עצה טובה. יש פה אנשים עם עצבים רפופים. אתה תצעק חזק מדי, עלולים לטפל בך. ככה עושים לו. אתה רואה איך נגמר הסיפור. הם לא רוצים להרוג אף אחד. נכון? לא תגנוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים, אבל לא תרצח, בכל זאת. שם עוד לא הגענו. לא יגיע בהמשך. אז הם אומרים לו, תשמע עצה טובה מאנשים בעלי ניסיון. לא כדאי לצחוק עלינו. צועקים עלינו, אנשים פה מאבדים את הפיוז. נשרף להם הפיוז. הוא שומע את העצה הטובה, הוא מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, וילכו בני דן לדרכם, והם גם משתובים, נתנו לו את ההצעה, לא באו לבדוק אם הוא מקשיב להצטם עם לב, וילכו בני דן לדרכם, ויר מיכה כי חזקים הם ממנו, ויפן וישוב אל ביתו. והם הלקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו הליש, עליו שקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. יהושע בן נון, שהוא כבש את הארץ, לא שרף חוץ משלוש ערים. שלוש ערים שרף יהושע בן נון. את יריחו, כי זה חרם, את האי, כי זה היה טקטי, ואת חצור, כי כתוב עליה, הם כל הממלכות. ושם באמת הייתה עבודה זרה, ביור עבודה זרה. ולמה הוא לא שרף את כל שאר הערים? למה לא צריך? או צריך לא? למה לא לשרוף את הכל? שרוף הכל! נו, תגידו אתם. זה בדיוק. אתם אהבלים. שרוף את זה. אתם באים לגור שם. בתים אשר לא בנית, בורות אשר לא חצבת, עצים אשר לא נתת. הם באים לשם במוצהר כדי לגור שם. מה אתם שורפים? בשביל מה לשרוף? תרגו. רואים שאין פה שכל. אין פה שכל. זה לא עובד עם שכל. זה עובד בעצבים. זה עובד בדמיונות, זה עובד בשיגונות. עכשיו בואו נחזור חזרה לרגע הקריטי וזה נסיים. קח כמה דקות. מה קרה שם בפתח הבית של מיכה? מה היה שם? השיח השבור הזה, המוזר, בינם לבין עצמם. הגיעו כל החבורה, משפחה גדולה, ותראו את הבעיה, אני קורא את הפסוק, בעיה בעיה, ונראה איך זה נפתר. ויעברו משם מהרפריים ויבואו עד בית מיכה. אני חזרתי לפסוק י' ד'. והיינו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ לאיש, ויאמרו לכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ואתה דעו מה תעשו. זאת אומרת, הם יודעים מה הם צריכים לעשות, אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק הם צריכים לעשות שם. אז הנה תראו מה הם צריכים לעשות. מה קרה עכשיו לנער הלוי, ומה קורה לחמשת האנשים? חמשת האנשים נכנסים פנימה, אומרים לו יפה שלום, ומצליחים לקחת את ה... את הטרפים ואת הפסחה ואת הפסל ואת כל מה שהם רוצים, והוא תופס אותם רק אחרי. למה הוא תופס אותם רק אחרי? כי תראו מה קורה. ויסורו שמה, ויבואו לבית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום. אז הנה הוא רואה אותם, שלום שלום, שלום שלום. ואז קורה משהו. הנער הלוי עוזב אותם. כי הם נהיים לבד. יפה מאוד. הם יודעים מה צריך לעשות. הם מתחילים לעשות שם דחקות, מכות, רעשים, בלגנים, מדברים כמו שהם יודעים לדבר. ראינו את השיח שלהם. מה עושה הנער הלוי? שומע כזאת מאומה בחוץ. יוצא החוצה לראות מה קורה, וזה מרתק. תשמע, כל יום רואים אנשים דוחפים אחד את השני, עושים אלימות, עושים צחוקים. הוא מסתכל עליהם, ככה מסתכל. בינתיים הם שם מרוקנים לו את הבית, והם מתכוונים לצאת. אז הוא רגע, אולי הוא רוצה לשאול באלוהים. מה קורה שם? הוא מסתכל, הוא רואה את האלוהים בידיים של החברים שלו, חמשת המבורכים. ותסתכלו מה כתוב. ו-600, כן? ויבוא על בית הנער הלוי, בית מיכה, שאול שלום. ו-600 איש שחגורים כלי מלחמתם, וזה כלי מלחמתם, הם נראים ככה רציניים, מאוד מרגש, ניצבים פתח השער אשר מבני דן. למה הסדר כתוב הפוך? כי תרגיש שהם עושים פה בלגן. כמו שאנחנו רואים, עושים פה איזה מאומה. לכן הסדר הפוך. זה לא אנשים מבני דן ניצבים בשער. הם דוחפים, הם עושים, זזים, מחרקים. משהו פה על הגדרות, כתרפסים על הגדרות. משהו לא רגיל. מושכים את תשומת ליבו של הנער הלוי. דעו מה תעשו, הם כבר יודעים. הם תרגיל מספר 3. יודעים לעשות אותו. ויעלו חמשת האנשים, בדיוק אחרי שהם עושים את הרעש, האיש הלוי יצא החוצה. ויעלו חמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ, באו שמה, הם חיכו, למה כתוב עכשיו באו שמה באמצע? כי הם מחכים לראות שהנער הלוי באמת יוצא אליהם, ואז הם באו מאחורי גבו, באו שמה, ולקחו את הפסל ואת האפוד, את הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, למה? ו-600 איש יחגו כלי מלחמה, מה? עושים רעש, עושים בלגן. אתם רואים, עכשיו הכל תפור. כאילו, הצורת הכתיבה השבורה הזאת יוצרת את התמונה השלמה של בדיוק מה שקורה שם. האיש הלוי בתימהון, הוא לא ראה דבר כזה מעולם. מה זה? מה הולך פה? מה אתם עושים? זה אגב מחזק שוב שהולך להיות פה. זה משהו שבט שלם. הוא מנסה להבין מה מתרחש. הוא לא מצליח. זה קטעי מחשבות. ואולי באמת בגלל זה, הוא הולך עכשיו לשאול באלוהים, הוא עכשיו מסתובב חזרה, תקלה, משהו לא יסתדר, הם לא חשבו שהוא ינסה לפתור את התעלומה בשאלה באלוהים, ואז הוא מסתובב, הלא באו בית מיכה, ויקחו את הפסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, שימו לב שבלבלו עכשיו את הסדר, נכון? פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה. זאת אומרת, זה הקודם, טרפים ואפוד, פסל ומסכה. וזה שהוא מסביר, שכנראה הוא עכשיו הולך לחפש את זה. והוא רואה את זה אצלם בידיים. והוא אומר להם, מה אתם עושים? והוא אומר להם, מה אתם עושים? והוא אומר להם, הכהן, מה אתם עושים? גם אולי את בית הדגש, לא הנער, הכהן. כן, הוא בא לעשות את מלאכתו, הוא בא לבדוק שם משהו. ויאמרו לו, החרש, שים ידך על פיך, ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן, וזה כבר דיברנו, שהוא, כן, אז תראו, איזה טקטיקה התנך משתמש בכתיבה שבורה. זאת אומרת, הנה תמרורים כאלה של להבין יותר עמוק מה התרחש פה. עכשיו, למה צריך את כל זה? שוב, תסתכלו כמה עבירות דאורייתא מצטרפות פה. כאן רואים את האסקלציה. כאן רואים את ההידרדרות, מה שהתחיל קודם באיזה מין שאלה בעתידות, שם אלוקים, שמתכן שזה אפילו קודש, והוא נהיה להם בהשם. פה מתחילים להרגיש שזה הולך להיות אסון גדול, באמת ככה זה מסתכם. הפסוק האחרון של הפרק, ויקימו להם בני דן את הפסל מתוך כל הגלריה שהם שדדו מה נשאר להם? הפסל, רק את הפסל לא עתידות, ולא שום דבר. ולכן כתוב פה משהו עתידי מאוד. ולכן כתוב כאן, ואולי אפילו את זה ירמיהו הנביא כתב, כי שמואל, או שהוא כותב את זה בנבואה, הוא ודאי, הוא שמואל הרואה, אז הוא רואה. והקימו להם נדן את הפסל, ויונתן בגרשו במנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. אז אפשר להגיד, אם זה שמואל כותב, שמואל כתב את זה, אז גלות הארץ זה משכן שילו, ככה המדרש אומר. כל עוד שהיה משכן שילו, עומד, הפסל הזה עמד. אחריו משכן שילו, אחריו גם הפסל. אפשר להגיד, ולכן אולי כתוב את גלות הארץ, ירמיהו הנביא הרי מחבר בין בית המקדש לשילו. יש חיבור מאוד מעניין בין החורבנות, וירמיהו הנביא מוסיף עד גלות הארץ. כאילו זה לא נפסק, זה נמשך. עד גלות הארץ, והכוונה, שבט דן, אגב שבט דן גלה ראשון. הם ראשונים עזבו את הארץ, ויתכן שזה רמוז לזה, וישימו להם את פסל מיכה, אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. אז הנה, שני הפסוקים יש לנו. כן? גם גלות הארץ, זה, או שהם עזבו, או שעם ישראל כולו עזב, ואגב, באמת בתל דן מוצאים שרידים של, אולי זו תקופה יותר מאוחרת קצת, אבל אחד המקומות היחידים שנשאר מזבח לעבודה זרה בשלמותו, זה שם. בתור ארכיאולוגיה. עד כאן, בעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל את הסיפור הקשה מכולם. שמרו לנו את זה לסוף. כן, שאלה אחרונה. אחרי שמחבים את האור. אבל רגע, אתה תן לו ל... למי יש אבא? תגיד לי אתה, למי יש אבא? דינה, תענית. אבל למי יש אבא? לשבט יש אבא? מי האבא של השבטים? יעקב? יעקב. יעקב, ישראל, נכון? יעקב זה ישראל. אל תירא ישראל, אל תירא, וכן הלאה. אבל למי יש אב? למשפחה. אז עשו דיבל אב. ולקדוש ברוך, התיקון הגדול שזה שאומר רבי עקיבא, המציא את צמד המילים אבינו מלכנו. שמתייחס לקדוש ברוך הוא אבינו ומלכנו. זה תיקון גדול, תחשוב על זה. עד כאן.